זה קרה בשלהי שנת 2018. יזם ההייטק שאול אולמרט הביא את החברה שלו אז, פלייבאז, לגבהים שאף אחד לא יכל לדמיין אפילו. ולאורך הדרך היו גם משברים, אבל בנקודה הזו בזמן הם כבר היו די מאחוריו. הוא היה בדיוק בבית שלו, פנטהאוס במנהטן, הביט אל קו הרקיע של העיר, ואז פתאום הטלפון שלו הבהב. הוא קיבל הודעה מהבית. זו הייתה הודעה שבישרה לו על משהו מאוד חשוב שקרה בחיים של הבת שלו. בתקופה ההיא, אולמרט גר בניו יורק, ואילו המשפחה גרה הרחק ממנו, בישראל. והוא לא ראה אותה הרבה.
פתאום ברגע הזה שבו אני בשעה אחת בלילה מקבל הודעה על משהו כל כך אישי וכל כך מהותי בחיים של הילדה שלי, והוא קורא כל כך רחוק ממני, פתאום זה הקע בי שאני בכלל לא חלק מזה, שאני מאבד, אני כבר לא מכיר את הילדים שלי. אני חושב שזה היה הרגע באותו לילה שבו הבנתי שאני עושה איזה סוויץ' בראש, משנה סדרי עדיפויות, ותוך כמה חודשים כבר הייתי חזרה בארץ, וכמה חודשים לאחר מכן עזבתי את הניהול של פלייבאז ופרשתי, הרבה לטובת הכתיבה.
היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לאיך אנחנו עובדים. סדרה חדשה בצוללת של גלובס על איך לעבוד טוב יותר ולחיות טוב יותר. והיום נדבר על הצלחה, או ליתר דיוק על המקומות הפחות מדוברים, פחות נוצצים וזוהרים של ההצלחה. המחירים שהיא מביאה עימה, התהפוכות הרגשיות שהיא מייצרת, ואיך אפשר בכל זאת להצליח וגם ליהנות מהדרך. נדבר על זה עם שאול אולמרט, שכתב את הספר מוכרי החלומות בהוצאת ידיעות אחרונות, על מאחורי הקלעים של עולם הסטארט-אפים וההון סיכון, וגם עם הפסיכיאטר דוקטור ירדן לוינסקי, שפגש לאורך הדרך לא מעט אנשים מצליחים, חלקם אומללים, חלקם דווקא מאושרים. שלום שאול.
אהלן.
הספר שלך הוא לא אוטוביוגרפי, אבל כמו שאומרים, הוא שואב השראה מאירועים אמיתיים.
נכון.
גם אתה, כמו הגיבור הסטארט-אפיסט גדי חסון, התגוררת בניו יורק כמה שנים כשהיית מנכ״ל פלייבאז, ועוד לפני כן. וגם אתה, כמו, חווית הצלחה גדולה עם פלייבאז, חברה שהקמת יחד עם תום פחיס ב-2011. פלייבאז, רק נאמר למי שלא מכיר, מייצרת כל מיני שאלונים מגניבים שמופיעים מדי פעם באתרי אינטרנט. השיא היה איפשהו שם בשנת 2015, עם גיוס הון בהיקף של עשרות מיליוני דולרים מקרנות הון סיכון מובילות, וכל מיני הישגים מדהימים, כמו אתר מספר 18 בפופולריות שלו בארצות הברית, אפילו לפני דיסני ולינקדין. זו גם השנה שבה המגזין הגרמני ביזנס פאנק שם אותך, המנכ״ל, על השער של העיתון בלבוש של ספיידרמן, מנכ״ל של סטארט-אפ כסופרסטאר של ימינו בעצם. זה קרה אחרי שפלייבאז הופכה לאתר עם הכי הרבה שיתופים בפייסבוק.
כן, כל הדברים שאת תארת היו חוויות שאני מחייך בנוסטלגיה כשאני נזכר בהן, כי זה מאוד כיף להצליח. והיו הרבה רגעים מאוד מרגשים. וזה מהווה איזה סגירת מעגל למסלול מאוד ארוך שאתה עובר ומשקיע בו ומתאמץ ומוותר על המון דברים בדרך, וזה נהדר. אבל מצד שני היה משהו מאוד דקדנטי ומנותק מהמציאות בעוצמה של זה. הרגע הזה שבו אני צועד ברחובות מנהטן הקפואה, לבוש בתלבושת של ספיידרמן, ועשרות אם לא מאות ילדים וואו. מתכנסים מסביב, כי הם רואים מין סט צילומים שבו מצלמים אותי קופץ מעל גדר או משהו כזה. זה גם רגע קצת מגוחך, שבו אתה מסתכל על צריך לשנייה מהצד ואומר, על מי אני עובד פה? אני רוצה לשדר לעולם כל הזמן כמה גדול וחזק וחכם ומצליח, אני, הרי אני לא מרגיש ככה. אני כמו כל בן אדם.
קצת הרגשת ככה. אולי זה לרגעים. כן תפח לך על השכם, או עצים איזשהו אימג' שרצית שיועצם.
אי אפשר להתכחש שזה גם מייצר איזה שיגעון גדלות, וגם נובע, אני חושב מזה שכשאני מדבר בביקורתיות על החברה ועל איך היא דוחפת אותנו להישגיות והצלחה, אני חושב שאני במידה רבה הייתי גם, נגיד, קורבן של המגמה הזו. זאת אומרת, גם אני רדפתי באובססיביות אחרי סמלי הסטטוס האלה, וכשהגעתי אליהם, התחבר לי הפער שבין הדימוי החיצוני, בין רגעי הפוסטר האלה שמצלמים אותך לעיתון, אתה מופיע בטלוויזיה, אתה מרוויח הרבה כסף, אתה מפורסם, הרבה אנשים, אתה יודע שהרבה אנשים רוצים להיות כמוך, לבין זה שאתה מרגיש איזה סוג של ריקנות. אתה אומר, רגע, זה לא באמת. בואו, זה נחמד, עשיתי, ייצרתי מוצר טוב, ניהלתי חברה והגעתי להצלחה, עשיתי כמה דברים יפים, אני כנראה די מוכשר במה שאני עושה על הכיפק, אבל מה בין זה לבין התהילה המוגזמת הזאת, לבין הסמלים הנורא מוחצנים האלה? באיזשהו מקום זה קצת הופך את האמצעי למטרה ומשאיר איזו תחושה של חלל ריק.
קראתי רעיונות עבר שלך שבהם אתה מספר באמת על סיטואציות שאתה לא מאמין שאתה נמצא בהן, הן כל כך סוריאליסטיות, כן. הן כל כך קיצוניות מבחינת הפופולריות שצברת, שפתאום אנשים מתחרים על ללוות אותך בדרך הזו של ה-200 מטר עד, כן. עד למונית.
הלוח זמנים כל כך צפוף, אתה גם מרגיש איש כל כך חשוב, הזמן שלך כל כך יקר, כולם רוצים להיפגש איתך, שממש הייתי קובע פגישות, פעם נקבעה לי פגישה של מישהו שיסע איתי במונית בדרך לשדה התעופה, וכשאני משדה התעופה עולה על מטוס, עולה על מונית בדרך חזרה הביתה, כדי לנצל את ה-20 דקות נסיעה האלה לשיחה, כי אחרת לא היה לי זמן לפגוש אותו. אז שוב, איזה דיספרופורציה. את יודעת, יצא לי לגדול בבית עם, גם עם איש עסוק שהיה, עשה משהו חשוב.
אולמרט, ראש הממשלה לשעבר, מי שלא יודע, במקרה.
אני חושב שלפעמים צריכים רגע לשים דברים באיזה פרספקטיבה, ולהגיד, בואי, אני לא באמת איש כזה חשוב, אני לא עושה כאן דברים שהם ברומו של עולם, אני מנהל חברה, חברה מצליחה, מרוויחה כסף, על הכיפק, זה נחמד, זה נהדר, אבל זה קצת יצא משליטה.
אבל זה כן טיפונת עלה לך על הראש, אתה מודה בזה בדיעבד, ואז מה עובר בראש כשזה עולה לראש?
אז אני חושב שזה מין הפרעה דו-קוטבית כזאת, יש רגעים של תהילה משקרת, המון משקרת גם בחף וגם בקוף, של באמת איזה שחרון חושים, איזה תחושה כזאת של התעלות, זה נורא כיף, מאוד מפרגנים לך, מחפשים את קרבתך, מרימים לך כל הזמן, מספרים לך כמה אתה חכם ומצליח וגדול.
מין כזה סוף סוף הם הבינו את מה שאני תמיד ידעתי, ואימא שלי תמיד אמרה לי שאני כזה מוצלח.
אני חושב מיד על כל הבחורות שלא רצו לצאת איתי בתיכון, ועל כל האנשים שקיניתי בהם לאורך החיים, ואנשים שלא האמינו בי וכו. אז יש את הממד הזה, ואני חושב שבספר, מוכרי החלומות, אני מתייחס לזה הרבה, הוא עובר שם המון חוויות. יש שם איזה רגע בספר, שכשמדברים איתי עכשיו על להפוך אותו לסדרת טלוויזיה או לסרט, הרגע שאני הכי רוצה לראות מצטלם, זה הסצנה הזאת שבה אחרי איזה מסיבת חברה, שהם הודיעו על גיוס הון ענק, וכולם חוגגים בפיג'מות כתומות של חד קרן. שחד קרן, למי שלא יודע, זה הסמל חברה מאוד מצליחה בתחום ההייטק.
כן, חברה פרטית עם שווי של מיליארד דולר.
ומעלה. אז הם ככה, כולם רוקדים בחליפות של חדי קרן, ואז כשהוא גומר את המסיבה הזאת, על רקע הזריחה, הוא הולך ברגל אל הבית שלו בחולון. ואני רוצה לראות ככה, ממש בא לי לצלם את הקטע הזה של ה... זה שהולך ברחוב בתחפושת של חד קרן ומרגיש מטומטם, ואנשים עוברים לידו וצועקים לו, מה זה פה, פורים? והאמת שזה קצת פורים, כי הוא יודע שהוא רק מתחפש לחד קרן, שזה לא באמת.
אתה זוכר אבל את הרגע או איזשהו אירוע שבו בעצם יש את הטוויסט הזה, ופתאום פלייבאז נעשית סנסציה, ואתה הופך לאדם מצליח, כאילו...
זה היה ממש, משתמשים במונח הזה, הצלחה בין לילה.
כן.
אני רק אגיד ואקדים ואומר, שלקח שנתיים של עבודה קשה כדי להגיע אל הלילה הזה, אבל באמת זה קרה בלילה אחד, שמישהו, פלייבאז יצרה פלטפורמה ליצירת תוכן, שאנשים יכלו לקחת אותה ולהשתמש בה כדי לייצר כל מיני תכנים בעזרתה, תכנים אינטראקטיביים, בהתחלה זה היה חידונים ושאלונים, אחרי זה התפתח לעוד הרבה צורות של תוכן, והיה רגע שאחרי כמה חודשים שהפלטפורמה הושקה, וניסינו לדחוף אותה בכל מיני דרכים, ולא כל כך הצלחנו, ולא כל כך ידעו מה לעשות איתה, פתאום מישהי שאנחנו לא מכירים, שחיה באנגליה, יצרה איזשהו חידון, שנקרא, מה היית בחיים הקודמים? שאתה עונה על כל מיני שאלות, ואז זה אומר לך, אם בחיים הקודמים היית פילוסוף יווני, או פיראט, או לא יודע מה. והחידון הזה הפך ללהיט ויראלי, ובין לילה היו לנו באתר שלנו 1,000 איש, ב-27 בפברואר 2014, וב-28 בפברואר 2014, היו לנו למעלה ממיליון. זאת אומרת, בין לילה גדלנו בלמעלה מפי 1,000, וזה התחיל את כדור השלג הזה, את ההצלחה, פתאום התקשורת התחילה להתעניין, כתבו עלינו, גייסנו כסף, החברה גדלה, התחלנו לצבור לקוחות ושימוש, והפכנו את לאתר מספר 18 בטראפיק שלו בעולם, שזה לא יאמן, אנחנו גייסנו כסף מדיסני, ומנכ״ל דיסני הגדולה בא ושומע את הסיפור שלנו, ולא רק נותן לנו מיליוני דולרים, אלא גם אומר לי, תקשיב, זה סיפור מדהים, אני מקנה בך. ותביני איזה סחרחורת זה עושה ואיזה עיוות חושים זה יוצר.
כן, אז באמת אני רוצה ככה לקשור את זה לספר, כי בעצם אתה מתאר את ההצלחה של גדי, גם באמת כדבר נורא כיפי ודורא מדהים, אבל גם כעולם שהוא בעצם לא כל כך זוהר, חוויה שמגיעה יחד עם התמכרות טוטלית לעבודה, עם המון סטרס, עם הזנחת המשפחה מצד אחד, אבל תחושת בידוד מאוד מאוד גדולה מצד שני, ובתוך כל המרבולת הזו, גדי גם מפתח תלות בסמים כדי לתפקד, בקוקאין, ולאט לאט הוא מאבד את בוחן המציאות. אז אי אפשר שלא לתהות מה מתוך הדברים האלה, אולי אתה מכיר באופן אישי, מה קרה גם לך?
אני חושב שבמהות אני מכיר את החוויות האלה מאוד באופן אישי. סיפור חיי שונה מסיפור חייו של הגיבור בספר, אז ישנם הרבה דברים מאוד אחרים. אני למשל, לאורך כל התקופה הזו הייתי נשוי ואב לילדים, נשוי באושר ואב לילדים, אז הייתה לי איזושהי מערכת תמיכה אישית מאוד חזקה לצד כל התהפוכות והמשברים האלו. אז הסיפור של גדי הוא לא הסיפור שלי, אבל אני חושב שבמהות שלו הוא כן גם הסיפור שלי וגם של המון אנשים שאני רואה מסביבי, ואצל כל אחד זה בא לידי ביטוי בצורה אחרת. אז יש אחד שנגיד, לא יודע אם מתמכר, אבל נעזר תחופות בסמים, ויש כאלה שפשוט מאבדים הרבה מהקשרים המשמעותיים בחיים שלהם, מפתחים סוג של פרנויה באנשים סביבם שהם מרגישים שהם כל הזמן רודפים אותם או מנסים לנשל אותם מנכסיהם ומקדעים בהם ולא מפרגנים להם. יש המון המון תופעות, כי זה קשה. הסביבה הזו של להיות בטופ, להיות בפריים טיים, במרכז העניינים, בעינו הבוחנת של הציבור, זו התמודדות מאוד קשה. ואני חושב שאנשים הרבה פעמים מגיעים אליה לא ערוכים, במיוחד כשההצלחה, כמו שאמרנו, באה ככה בבין לילה.
כן, נראה לי שאתה באמת צריך ברגעים האלה פסיכולוג צמוד או משהו כן. כזה, שיקח אותך, יחזיק לך את היד לאורך הדרך.
אצלי באיזשהו מקום זה היה פחות פסיכולוג ויותר הכתיבה. באיזשהו שלב התחלתי לכתוב, והכתיבה באה מאוד מהמקום הזה של לשתף רגע ולהוציא החוצה, ודרך זה גם קצת להתבונן פנימה, תוך כדי התהליך, לנסות להבין מה עובר עליי, מה קורה לי. אז בראתי איזושהי דמות שהיא לא בדיוק אני, אבל יש לי הרבה במשותף איתה, והתחלתי רגע להכיר אותו, ודרך זה קצת להכיר את עצמי. וזה תהליך נפלא.
אתה, תוך כדי שהדבר הזה קורה לך, אתה יודע שאתה, נגיד, מכור לעבודה?
בנקודות מסוימת, בדרך כלל אתה לא יודע שאתה נמצא בתוך מלכודת, עד שאתה מנסה לצאת ורואה שאתה לחוד. זאת אומרת, זה לא ב... יש רגעים שבהם, ושוב, השתמשתי קודם במונח דו-קוטביות, יש המון רגעים של אושר עילאי ושמחה גדולה, והנאה מההצלחה ומה... תראי, גם ההצלחה מאוד סוחפת, היא לא רק מסחררת, אז היא סוחפת גם במובן שפתאום הקשרים שלך עם כל האנשים שעובדים איתך, היינו באמת מאוד קרובים אחד לשני, חווינו איזו אינטימיות נהדרת, וכתוצאה מזה שהיינו שותפים למסע מדהים ביחד. אז כל זה יוצר איזה היי נורא גדול, ולצד זה לפעמים אתה פתאום מרגיש נורא נורא לבד, ואני מקווה שבספר זה בא לידי ביטוי.
אתה מספר שהקמת את פלייבאז, כי היה לך פשוט רעיון למשהו מגניב. רצית לייצר מוצר כיפי, שתהיה גאה בו. לא כי חלמת להיות סופרסטאר, ואותו דבר קרה גם לגיבור הספר שלך, גדי. הוא לא חלם על להיות סטארט-אפיסט או מיליונר.
הוא בסך הכל היה אדם בודד שביתו גדלה בארץ רחוקה וכמעט אין לו קשר איתה, והגעגועים אליה, בעיקר רקע משברים משפחתיים, המוות של אמא שלו והבדידות והדיכאון של אבא שלו, הוא בעצם מייצר, הוא משתמש בידע שיש לו כמתכנת מחשבים, לייצר תוכנה שתאפשר לו לתקשר עם הבת שלו, והמטרה היא לייצר תקשורת עם הבת שלו, אבל פתאום הסביבה אומרת לו, תקשיב אחי, זה רעיון גדול, בוא תעשה מזה כסף. והוא נכנס לסחרחרה הזאת של לעשות מזה סטארט-אפ, פתאום אבא שלו שהיה בדיכאון וכמעט לא תקשר איתו, פתאום נורא גאה בו. אחותו הקטנה מעריצה אותו, החבר הכי טוב שלו, שיש להם גם איזה תחרות ומתח ביניהם, אומר לו, בוא נהיה שותפים ואתה תהיה הבוס שלי. ופתאום ככה מרימים אותו לאיזה אולימפוס, והוא חווה הצלחה, והוא רואה את תמונתו על שערי מגזינים ועוד כל מיני דברים שאת חלקם גם אני חוויתי. ופתאום נכנס להסחרחרה הזו, לעיוות פרופורציות הזה.
אתה יודע מה? בוא נקריא קטע מתוך הספר.
יאללה.
ככה נכתב. כדור השלג של ההצלחה שלנו התגלגל במהירות, אזכורים בלתי פוסקים בעיתונים ובבלוגים, מאות קורות חיים של מועמדים לעבודה שהומטרו עלינו מכל עבר, התלהבות חייתית של העובדים במשרד ותמיכה בלתי מסויגת מהמשקיעים שלנו שלחצו עלינו לצאת לסיבוב השקעה נוסף. כל זה לא גרם מתחושת החרדה שהלכה וגברה בי, שאני מאבד שליטה במפלצת שיצרתי. אתה באמת מתאר את הלחצים שמגיעים מכל מיני כיוונים, מהמשקיעים, מהשותפים, אולי מהחברה והתקשורת.
גם מהעובדים למשל, והעובדים. אתה פתאום יש לך מאות עובדים שרואים בך, קצת מסתכלים עליך כעל מי ש... יהיה הקפטן שמוביל אותם אל עבר ההצלחה והאושר, וזאת גם אחריות נורא גדולה על הכתפיים. אני מרגיש שאנחנו חיים בחברה שנורא מקדשת הצלחה, ונורא מייצרת כל הזמן ערכים מדידים של הצלחה, למי יש יותר לייקים, מי יותר בולט, מי יותר, כל הזמן להשוויץ בכמה טוב לך ולהראות לסביבה שנורא כיף לך. ואני מרגיש שזה מייצר הרבה מהתופעות האלה, כשפתאום אנחנו רואים את הספורטאים הגדולים או האומנים הגדולים מתמוטטים ואומרים, רגע, בתוך כל הטירוף הזה, כשכולכם הסתכלתם עליי מהצד וכיניתם בי ורציתם להיות כמוני, בעצם גם נורא סבלתי.
כשאתה פוגש את האנשים מהמצליחים שישנה בסקייל הכי גבוה, מה אתה אומר לעצמך, הם בטח בתוך תוכם אנשים אומללים?
לא, אני לא חושב שזה עד כי כך קיצוני, אבל אני חושב שהם אנשים שבנויים אחרת. אני מרגיש שיצא לי לפגוש כמה שועי עולם, ולהתרשם מהם ברמה האישית, והתחושה שלי זה שבאמת אלה אנשים שהמרכיב הזה של לדעת לקבוע סדרי עדיפויות, ולהגיד הדבר הזה יותר חשוב לי מדברים אחרים, ואני הולך עד הסוף על החזון הזה, ולמרות המחירים ולמרות הוויתורים, זה איזשהו אינסטינקט שהוא כל כך יצר, כל כך חזק בהם, שהוא יכול להוביל אותם לשם. ואני לא כזה, ואני לא רוצה להיות אחר ממי שאני.
אוקיי, אז דיברנו על ההצלחה, ועם ההצלחה המטאורית, הבין לילה הזו שמתרחשת, אתה עולה על מטוס, פחות או יותר עם הבגדים שעליך.
כן. והתראה של רגע.
והתראה של רגע, וטס לניו יורק, זה קורה ב-2014, פחות או יותר שנתיים אחרי הקמה של פלייבאז. התגוררת ועבדת בניו יורק לבד, כשהמשפחה שלך, אשתך הוורדית, ושלושת הילדים, כיום בני 18, 16 ו-11, חיים כאן בישראל.
נכון. ואז הם לא היו בני 18, 16 ו-11, הם היו הרבה הרבה יותר צעירים.
הם היו ממש קטנטנים.
ודיברנו בהתחלה על זה שהמשפחה אולי תצטרף, אולי בסוף שנת הלימודים, אחרי זה אולי בסוף שנת הלימודים הבאה, בינתיים מסתבר שאני אמנם נמצא בניו יורק, אבל גם שם אני, מניו יורק אני טס, יש היו לנו משרדים בברזיל ובפריז ובלונדון ובבייג'ין, ובעוד אי אילו יעדים, אז אני כבר לא, גם אם היו עוברים לניו יורק, אשתי כולנו אומרת, רגע, אם כולנו נעבור לניו יורק, האם נראה אותך הרבה יותר? והתשובה הייתה לא, אז בעצם זה כבר פתאום לא היה כוח הגיוני שהם יעברו לשם. אז נוצרה סיטואציה שאף אחד לא תכנן מראש, שבאה במשך למעלה מחמש שנים, בעצם חייתי די במנותק מהמשפחה, הייתי מגיע ארצה פעם בחודש, פעם בחודשיים, הם היו מגיעים לחופשת הקיץ כל שנה, ולפעמים גם פעם, פעמיים באמצע, אבל זה לא חיי משפחה.
אז הזכרנו ממש בתחילת הפרק, שאחרי שנים של מגורים בניו יורק, נפל לך הסימון והחלטת לחזור לישראל, אבל אני חייבת להגיד לך שזה קשה לתפיסה.
נכון.
איך המשפחה או אדם קרוב לא אמרו לך בשלב הרבה יותר מוקדם, עד כאן, איך אתה לא תפסת את עצמך הרבה קודם.
כולנו היינו קצת בשחרון חושים, זאת אומרת, קרה איזה דבר מאוד גדול, הצלחה מאוד גדולה, ונראה היה מובן מאליו לכולם, גם מסביבנו וגם לנו, של מה, ברור שזה כרגע הדבר המרכזי, וצריך לעשות הכל כדי להזין את זה, ולפתם את זה, ולהגדיל את זה, ולא לאבד את זה חלילה. ושוב, עד הרגע הזה שבו אתה מסתכל רגע אחורה, ואתה אומר, שנייה, אני השארתי גם את עצמי מאחורה, זאת אומרת, אני נסחפתי כל כך בדבר הזה, ואיבדתי וויתרתי על כל כך הרבה בדרך. מה נשאר ממני? איפה אני בכל זה? אז הרגע הזה של המשבר נובע באמת מהקיצוניות הזו, של ללכת עם הדבר הזה כל כך רחוק, ופתאום לקלוט שאתה על מזבח ההצלחה הזאת, ועל מזבח המרדף הזה אחרי תחושת הערך העצמי, השיגעון גדלות הזה, אתה מאבד את הדברים שבאמת חשובים לך. את הקשר הרציף עם המשפחה. את לא הייתי שם בהמון רגעים חשובים בחיים שלהם. אז
אתה יכול ככה קצת לתת דוגמאות? מה החמצת בשנים האלה?
לא באתי למסיבות בבית ספר. לא הכרתי בכלל. לא ידעתי מי המורים שלהם ומי החברים שלהם ובאיזה חוגים הם ומה הם עושים. וגם הם לא כל כך הכירו את מה שקורה לי. זאת אומרת, אשתי, תמיד הייתה אומרת, אני קוראת בעיתון ש הולך לכם מאוד טוב, איזה יופי, נהדר, אבל למה אני לא שומעת על זה ממך? כי האמת, לא יוצא, אני בכזאת טרפת. ואפילו כשהן מתפנות כמה דקות ואנחנו משוחחים, נורא קשה, איך לגשר על המרחק העצום הזה? אני בכלל פה בסופת שלגים בניו יורק, ואתם על חוף הים בישראל, איך אני עכשיו מתאר לכם מה עובר עליי? זה מרגיש כל כך רחוק וכל כך קשה לגשר על הפערים האלה.
מה היו הרגעים בין הקשים שחווית בשנים האלה מבחינת קשר עם המשפחה?
ממש רוצה לגרום לי לדמוע פה, היו הרבה, אני חושב שהיה רגע, אני זוכר איזשהו רגע שבו במהלך ביקור בארץ, אחת הבנות שלי הייתה צריכה עזרה במשהו, ואני אמרתי, את יודעת מה? אני עוזב הכל ומתגייס לעזור לך. והסתכלה בי באיזה הבת מופתע של כאילו, מי אתה בכלל? זאת אומרת, מאיפה היה כזה ריחוק, וחיינו בעולמות כל כך שונים, שפתאום אפילו בניסיון שלי איכשהו לפגוש אותה בעולם שלה, זה רק הבהיר על כמה אנחנו מנותקים. אז כל הרגעים האלה באיזשהו מקום הצטברו והגיעו לזה נקודה שבה הבנתי שמשהו מאוד בסיסי השתבש בסדרי העדיפויות שלי, ואני עושה עכשיו איזשהו שינוי מהותי בעולם שלי ובאיך שאני רואה אותו.
אבל שאול, זה קרה אחרי 5 שנים. נכון. איך יכול להיות שזה קרה רק אחרי 5 שנים ושלא נפל הסימון קודם? שהחמצת אותם, זה שנים שלא חוזרות.
נכון, אני חושב שזה במידה רבה באמת, וההצלחה הזאת מסחררת, מעברת, משקרת.
נגיד יזם שיזמת שמקשיבים לנו ויגידו, אוקיי, הוא נהדר 5 שנים, אבל אז הוא חזר, והכל סבבה עם המשפחה, אז אוקיי, אז הנה, גם אני יכול. אז מה בעצם קרה פה?
תראה, אני חושב שהמחירים שאתה משלם על זה שאתה נמצא פחות עם המשפחה, לא תמיד באים לידי ביטוי ברמה המיידית. זה לא שבבת אחת הילדים שלך מתנקרים לך או שונאים אותך חלילה. אבל אני חושב שלאורך זמן אתה מרגיש שחסר איזשהו יסוד, שבזמן שהיית צריך לבנות חלק מהיחסי אמון וקרבה איתם, הזנחת את זה והשקעת, או אני הזנחתי והשקעתי בדברים אחרים, ואז יש פערים גדולים להשלים. גם איזשהו חשש שלא משנה כמה אני אפצה על הזמן שלא הייתי, תמיד תישאר איזושהי צלקת. תמיד הילדים גם יזכרו לי את זה, וגם באיזשהו מקום זה יפגע בהם, זה יפגע בתפיסה שלהם את מה זה הורות או מה זה משפחה, באמון שהם רוכשים כלפי האחרים המשמעותיים בחייהם. אז שוב, זה לא צריך להגיע לרמה פתולוגית כדי להיות בעיה, אבל ביום יום אני הרבה פעמים מצטער על זה, הרבה פעמים אומר לעצמי שהחופש שנתתי לעצמי ללכת all in, ללכת עד הסוף על עבודה, לעומת משפחה, היה מוגזם.
וכמו שאמרת, זה באמת מסוג הדברים שבאיזשהו אופן קל לשים בצד לפעמים, קל להזניח לפעמים. כי לא תמיד מעוטטים לנו שאנחנו מזניחים.
אם מישהי מהחברות שלך תגיד לך, תקשיבי, אני מרגישה שאני נורא מזניחה את הילדים לטובת הקריירה, אני חושב שהאינסטינקט שלך יהיה להשיב לה, תקשיבי, את הולך לך כל כך מדהים בקריירה, כל הכבוד לך, את מגשימה את עצמך, זה נהדר, זה חשוב, אל תוותרי על זה. לא בגלל שאת נגד הילדים חלילה, אלא בגלל שבאיזשהו מקום זה נתפס בינינו כאיזשהו משהו שהוא כל כך חשוב וכל כך מרכזי.
ואולי אחד פעמי.
שכל השאר יכול לרדת לעדיפות, לסדר עדיפות משני. כאן, על זה יש לי השגות.
מה היית עושה אחרת בדיעבד?
אני חושב שהייתי הרבה יותר רגוע. הייתי עושה דברים בצורה הרבה יותר שקולה.
לא היית משאיר את המשפחה מאחור?
חד משמעית את זה. זה קל.
אתה מרשה לי לשאול אותך שאלה קצת פסיכולוגיסטית?
יאללה.
כילד שגר בבית שבו היה אבא יחסית נעדר, די כעסת עליו על זה. ובסוף, נכון. לא רק ששחזרת את אותו הדפוס, אלא גם עשית את זה אפילו כן. יותר קיצוני ממנו. בריאיון לשני ליטמן ממוסף הארץ, אמרת, לעומתי, אבא שלי היה אב השנה.
אני חושב שהרבה בחשבון נפש שלי, אני שואל את עצמי הרבה איך הסביבה שבה גדלתי, יצרה את התנאים לאנומליה הזאת. גם באמת זה שאבא שלי לא היה, זה הדבר שהיה מאוד קשה לי איתו, כי הייתה לו קריירה שהוא היה מאוד מחויב ומסור אליה, והיא תמיד באה במקום הראשון. וגם, אני חושב, לגדול עם אבא כל כך רב עוצמה, שכולם תמיד מזהים אותך איתו, באיזשהו מקום יש איזו ציפייה שתעשה גם אתה דברים גדולים, אחרת אתה אף פעם לא גדל, נכון? אתה תמיד נשאר הבן של, תמיד נשאר ילד, אם אתה לא עושה... אני באיזשהו מקום צריך להצליח לא פחות, אולי בתחומים אחרים, אבל להצליח גם הצלחה פנומנלית נורא גדולה, כדי שיהיה לי ערך עצמי.
היית קצת בצילו במובן הזה, אתה אומר?
כן, במידה רבה, ואני חושב שאני נורא מנסה להיות מודע לזה גם עכשיו. גם לא לייצר את המרחק הזה מהילדים שלי, וגם לא לייצר איזה דמות שכל כך קשה לנצח אותה. זאת אומרת, היא כל כך... מצליחה וכל כך גדולה, כי זה יוצר איזושהי תחושה של אפסות בצד השני. אנחנו מדברים לא רק בהקשר של יחסי הורים וילדים, אלא גם בהקשר בכלל. כשאתה נמצא על שערי מגזינים, הרבה אנשים אחרים מרגישים לא טוב. מרגישים של, רגע, למה אני לא שם? גם אני רוצה.
הזכרנו קודם את המשבר שעברה פלייבאז. זה קרה בשנת 2017. עד אז פלייבאז התפרנסה מכך שהטמיע תוכן ויראלי בכל מיני אתרים, היא הגדילה מעורבות וטראפיק באתר, ואז היא התחלקה איתו בהכנסות מפרסום. זה מה שמכונה שוק האדטק. אבל המודל הזה התערער מאוד, ככל שהדומיננטיות של פייסבוק וגוגל בשוק הפרסום צברה תאוצה, כי פייסבוק וגוגל לא בדיוק התחלקו בהכנסות מפרסום באופן שוויוני, אז פלייבאז נאלצה לעשות חישוב מסלול מחדש, ובדרך היא פיתרה הרבה מאוד אנשים, ממש עשרות רבות של עובדים.
זה רגע נורא קשה. הוא קשה גם כי אתה נאלץ לפטר הרבה אנשים, גם כי אתה נאלץ ככה לגדוע את החלומות של הרבה אנשים סביבך, שאתה עזרת להם לייצר ולהזין את החלומות האלה, ואומר להם, חבר'ה, לא הולך לנו, ואתם צריכים לחפש את מזלכם במקום אחר. זכינו בתחרות, הסטארט-אפ מספר אחת באירופה, כל מיני, פתאום כל זה בסכנה, פתאום כל זה אפילו הופך קצת לאיזה בדיחה שחוזרת אלינו, להגיד, חשבתם שאתם נורא מצליחים, בעצם אתם כישלון. אז זה הרבה להתמודד איתו, מהרבה זוויות.
כן.
ואני חושב שזה, עם כל זה, שזה באמת מאוד קשה, ואפשר לעשות פודקאסט נפרד רק על איך מנהלים משבר וכל השאר, אני חושב שזה משהו שבאמת צריכים ללמוד לחיות איתו. אם אתה שואף לפסגות, אתה צריך לדעת שיש גם רגעים כאלה, לכל ספורטאי, גם המצליח ביותר, יש רגעים שהוא יורד מהמגרש לכל שריקות בוז איומות וכותרות בעיתונים שמדברות על זה שהוא כבר סוס מת,
אפילו מייקל פלפס כנראה את התחרות שהוא השמיץ.
הוא היה בכלל אובר הייפ מלכתחילה, והוא אף פעם לא היה כזה גיבור כמו שחשבנו שהוא וכל השאר, אבל זה חלק מהמשחק הזה. אם אתה מהמר בגדול, אתה רוצה לנסות להצליח בגדול, אתה חייב לקחת בחשבון שיהיו גם רגעים כאלה.
אתה מספר שזה נעשה ממש כסרט נע. זאת אומרת, נכון. זה לא אדם או שניים או שלושה שאתה צריך לומר להם ללכת.
פיתרנו עשרות אנשים, ובמקביל יש כותבים עליך בעיתונים, החברה מפטרת. והמשבר מחלחל גם לאנשים שנמצאים, הם פתאום רואים איך
המורל יורד דרמטית.
המורל יורד, הם בחרדה מעתיד החברה, פתאום מתקשרים אליהם, מגייסים מכל החברות האחרות ואומרים להם, מה יש לכם להישאר שם? אתם רואים שהחברה מתמוטטת, בואו תעזבו לפני שיפטרו אתכם, כי אתם הבאים בתור, לפעמים אפילו בצורה מאוד מאוד קונקרטית. אז יש המון המון משברים לנהל.
בחודשים שאחר כך החברה כבר התייצבה והתאוששה, היא אפילו עברה לפסים של רווחיות, אבל שאול, חשבון הנפש שלך מתחיל בסוף שנת 2018, ושנה אחר כך כבר עזבת את כס המנכ״ל. בכל זאת, אי אפשר שלא לחשוב על גיבור הספר שלך, גדי, שלא בדיוק עוזב מרצונו את התפקיד, הוא מתבקש לעזוב, אחרי שהתגלה השימוש האינטנסיבי שלו בסמים ועוד כל מיני עניינים.
מילא זה, את יודעת, אני, אחרי שאנשים קוראים את הספר, אז כולם תוהים אם אני באמת הייתי מכור לקוקאין ויצאתי עם נערות ליווי וכל השאר. כשאתה כותב ספר, יש בזה חשיפה נורא נורא גדולה, והרבה אנשים לוקחים את הדברים ככה פשוטם כמשמעם. זאת אומרת, חושבים שכל מה שקרה בספר קרה גם במציאות, וכמובן שזה לא נכון. אני חושב שהספר הוא שילוב גם של דברים שקרו לי, גם של דברים שקרו לאנשים סביבי, גם של כל מיני פנטזיות שהיו לי, ויכולתי קצת בדרך הדמות שלי...
פנטזיה שיפטרו אותך.
לא, לא ספציפית. גם של חרדות שהיו לי. אני חושב שזה מה שכיף בכתיבה. ואם אני מסתכל, את יודעת, אני רגע התעלה בילנות גבוהים, אני בטוח שדוסטויבסקי ואלבר קאמי לא רצחו אף אחד, אבל זה העסיק אותם. ההתחברות הזאת פתאום נותנת לך איזו הזדמנות לחוות איזה משהו פנימי מאוד עמוק.
השמועה מספרת שצנת הטק והאון סיכון היא באמת שופעת בסמים, באלכוהול, זאת אומרת שזה מה שקורה. זה גם מה שאתה...
כן.
מכיר, הכרת.
כן, ואני גם מודה שבמידה זו אחרת הייתי חלק מהאקסטרווגנדה הזאת באיזשהו מקום. גם בפלייבאז עשינו מסיבות ודברים שאולי בדיעבד אני אומר, קצת עפנו על עצמנו, קצת איבדנו את תחושתם. לא, תשמעי, לא היינו הכי קיצוניים בעניין הזה, אבל אני לא מוציא את עצמי מהכלל. אני מרגיש מאוד מנוכר לשלטי חוצות שאומרים לאנשים, בואו לעבוד בחברה שלנו, כי אנחנו חברה נורא מצליחה וכל השאר. יש שם איזה הגזמה נורא פרועה באושר הזה. זאת אומרת, יש איזה דיספרופורציה. יש איזה, עם אנשים שהקדישו את חייהם לא יודע, להיות אחיות בבית חולים או מחנכים, אנשים שהם אבני היסוד של החברה שאנחנו חיים בה, זה בסדר שבחלקם מרוויחים פחות, אבל כמה פחות?
אתה באמת מטריע גם מקיומן של בועות, או מקיומה של בועה, מכך שיש חברות שמתומחרות בשווים עצומים, ולא שוות את השוויים האלה. וגם בספר אתה בעצם מתאר את החברה של גדי כאיזושהי חברת בועה, כי בעצם המוצר שהם באים לעשות, הוא לא בסופו של דבר משרת את המטרה שאיתה הם יצאו לדרך, ושאיזושהי התנפחות מאוד גדולה.
תחושת הבועה היא לא רק תחושה אישית שלי, אנחנו נמצאים שוב בנקודה הזו בזמן, השווי המצרפי של החברות שהונפקו בבורסה בשנה האחרונה, בתוכן הרבה חברות ישראליות שהונפקו בשוויים דמיוניים, צנח בצורה משמעותית. הרבה מאוד מהחברות האלה מחקו מיליארדי דולרים, וביחד עשרות מיליארדי דולרים של שווי, אז השוק טיפה חוזר לעצמו, ומשהו בבועה הזו קצת נרגע, אז כנראה שזה לא רק אני ראיתי בועה, אלא גם הרבה אנשים אחרים.
טוב, שאול, דיברנו לא מעט על חשבון נפש, ואני חייבת להגיד לך שהייתי מצפה שחשבון הנפש שלך יתבטא בכך שאולי תשנה כיוון לגמרי, תחזור להיות מורה או משהו כזה. אבל לא, אתה חוזר ליזמות. באחרונה הקמת חברה בשם פיגי, יחד עם אילן לייבוביץ'. מדובר באפליקציית מובייל שאמורה להיות מעבד התמלילים של המאה ה-21, ובקיצור, ממש לא וורד ואקסל. אז איך אתה מסביר את זה? האם זה מה שנקרא יזמות סדרתית?
אני מרגיש שמצאתי איזה שביל זהב שלפחות כרגע מאוד נוח לי איתו, בין העיסוק שלי ביזמות שאני מאוד אוהב, והוא מאוד כיפי, והוא לא רק תועלתני ודוניסטי וכל השאר, דיברנו הרבה על האספקטים השליליים, אבל יש גם המון דברים חיוביים להגיד על זה. בין זה לבין יצירה, לבין משפחה, לבין דברים אחרים, ואני מנסה למצוא את האיזונים הנכונים ביניהם, ואני מקווה שאפשר להצליח גם בהייטק וגם בסטארט-אפים, גם אם אתה לא מתאבד על זה ומשאבד את כל חייך לזה, אלא עושה את זה בצורה קצת יותר רגועה ויותר מחושבת. יש גם הרבה לעזוב בשתיים בצהריים ולהגיד שאני לוקח את הבת שלי לאימון ג'ודו, ובמהלך אחר הצהריים אני לא מסתכל כל דקה בטלפון לראות אם מחפשים אותי, והחבר'ה במשרד יודעים לא לחפש אותי, אלא אם כן יש משהו ממש דחוף, ואני מקווה באיזשהו מקום שאולי אפילו העבודה תצא נזכרת מזה. יכול להיות שהחברה תעבוד יותר טוב בזכות זה שאני מניח לה קצת, שאני לא נמצא שם 24 שעות, שאני לא גורם לאנשים שם לעבוד באיזה תחושת רדיפה וטירוף מסביב לשעון. אני מקווה שזה יוביל אותנו מקומות יותר מאוזנים ולטווח ארוך יותר טובים.
ואתה מרגיש שאלה חיים יותר טובים?
לגמרי. אני הרבה יותר אוהב את החיים שלי היום מאשר כשהייתי לבוש בחליפה של ספיידרמן על קו הרקיע של מנהטן.
שאול אולמרט, תודה רבה.
תודה.
הסחרור שחווה שאול אולמרט בעקבות ההצלחה הוא לא תופעה חריגה בקרב מצליחנים. הרבה אנשים שהגיעו מאוד מאוד רחוק בתחום שלהם חוו טלטלות רגשיות, אפילו נקלעו לדיכאון. זה קרה לספורטאים הכי גדולים בעולם. המתעמלת סימון ביילס, הטניסאית סרינה וויליאמס, ואפילו השחיין המתאור, מייקל פלפס.
I was so down on myself. I didn't have any self-love and quite honestly I just didn't want to be alive.
אז שאלתי את הפסיכיאטר דוקטור ירדן לוינסקי, למה זה קורה? מה יש במקום הזה של הצלחה ופרסום, של תהילה וכסף גדול, שהוא מורכב כל כך עבור נפש האדם, אפילו מסוכן?
זו שאלה טובה, כי אנחנו כאילו מכלילים אנשים שהם שונים זה מזה, אבל בעצם מדובר באנשים שהשקיעו כל חייהם כדי להצליח בתחום שלהם, ואז כשהם הגיעו לשם, הם מגלים שנורא קשה להישאר במקום הזה. זאת אומרת, זה הגעת, ועכשיו אתה מגלה שזהו, עכשיו אתה צריך או להתאמץ נורא נורא בשביל להישאר, או שאתה נעלם. ואז נוצר איזושהי חוויה של שבר. יש להם איזה קול פנימי שכל הזמן אומר להם, אני חייב, אני צריך, אני יכול יותר, אני אתאמץ עוד קצת, אני יעשה יותר חזק, אני אעשה יותר מהר, ואני אגיע להיות איפה שאני רוצה. אני נגן יותר טוב, אני ייצור יצירות יותר מדהימות, ואז אני אצליח. וכל פעם שזה לא עובד בדיוק כמו שהם רוצים, אז יש, הקול הפנימי הזה אומר להם, אתה לא מספיק טוב, אתה צריך להתאמץ יותר, אתה צריך לא לוותר. ובעצם נוצר איזשהו דיסוננס פנימי, כי אי אפשר כל הזמן להשתפר, עד אין קץ, אנחנו בסוף רק בני אדם. אני לא יכול לא לישון 48-72 שעות כדי לעבוד.
אתה יכול להיות מוכתר, אתה יודע, כמו מייקל פלפס, כשחיין הטוב ביותר אי פעם, שחיין מטאור.
כן, ומה קרה אחר כך? הוא נשבר, והוא סבל מדיכאון קשה, מפני שהמנגנון שמניע אותך קדימה, גורם לך גם לשלם מחירים מאוד מאוד כבדים.
זה כמו הרוקסטאר, הרוקסטאר שמגיע הביתה אחרי הופעה, אחרי שהריעו לו והריצו אותו, ואז הבית קר ובודד?
בין היתר כן, כן. אתה האדרנלין והדופמין שמשתחררים בעוצמות מטורפות והאקסטזה של ההצלחה הגדולה, מיד אחרי זה אתה פוגש את המציאות. והמציאות היא לא הצלחה כל הזמן, אתה לא כל הזמן מסתובב עם הצלחות. נניח, מכרת את החברה שלך, ויש לך עכשיו 100 מיליון דולר בבנק, וקנית מכונית מדהימה, ומה עכשיו? היעד הושג, האתגר מוצע, עכשיו אני צריך אתגרים חדשים, אבל האתגר החדש שאני צריך להגיע אליו, כדי שאני יחווה אותו כחוויה משמעותית, הוא צריך להיות יותר מהאתגר הקודם. אז מה אני עושה עכשיו?
דיברנו על רוקסטארס, ואולי הדוגמה הכי טובה לרוקסטארית מהגדולות ביותר שהיו כאן ב-30 השנים האחרונות, היא אלניס מוריסט, כיום בת 47. לא חסרות דוגמאות ליוצרים, זמרים, שחקנים שהתקשו להכיל הצלחה ותהילה, ואז הידרדרו נפשית, אפילו התאבדו, או פשוט מתו ממנת יתר. זה לא מה שקרה לאלניס, שתיבדל לחיים ארוכים. אבל גם היא הייתה שם, במקום נמוך מאוד, אחרי הצלחה פנומנלית. וגם האמת, לא כל כך צפויה. האלבום שלה מ-1995, Jagged Little Pill, אתם בטח זוכרים אותו, עם להיטי הענק You I Don't Know, Ironic ואחרים, מכר יותר מ-30 מיליון עותקים ברחבי העולם, מעשרת האלבומים הנמכרים ביותר אי פעם. והיו גם 4 פרסי גרמי, יציאה לטור של שנתיים, והמון המון מעריצים, ועניין תקשורתי. זה מה שקרה לאלניס אחר כך.
Everyone that I met wanted something from me, whether it was an autograph or my attention or my money or my anything. So I distanced myself from a lot of people and went into a very self-protective looking down, no eye contact, hair in my face. I pushed everybody away, including my friends and my family, because it was the only way I knew how to keep it together, was to keep everybody at arm's length and just survive in the midst of that craziness.
ירדן, מה הן תכונות האישיות שמאפיינות מצליחנים?
אחד, אתה צריך מרכיב מסוים של נרקיסיסטיות. שתיים, אתה צריך מרכיב מסוים של, נקרא לזה, אופטימיות יתר. שלוש, פחד מכישלון. וארבע, איזושהי חוויה של, לא יודע, מקשנות, אולי יותר מ...
כן, התמדה.
כן, איזושהי התמדה. עכשיו, כל הדברים האלה, יש להם היבטים מאוד חיוביים. זאת אומרת, האמונה בזה שאתה זה הבן אדם הנכון, אתה תפצח את היתוך הקר.
אתה תשנה את האנושות, כמו סטיב ג'ובס.
אתה תשנה את האנושות, ואתה מפחד להיכשל, אז אתה לא תיתן לעצמך להיכשל, אתה תמשיך. אוקיי, אז כל הדברים האלה מניעים אותך. אבל לכל אחד מהם יש גם את הצד השני, את ההיפוכי, שהוא אצל אותו בן אדם. החרדת הכישלון היא כמובן הרבה יותר חזקה, כשאתה מצליח ואתה מגיע לנקודת הקצה, כי עכשיו גם יש לך, קודם הייתי פוטנציאל לא ממומש, עכשיו אני פוטנציאל ממומש, עכשיו יש לי, הנפילה תהיה הרבה יותר חזקה, זה מעלה את רמת החרדה, עוד יותר. לחוויית ההצלחה בפני עצמה יש תדמית, זה כאילו, אתה מגיע למקום שבו הכל נפלא, הכל נהדר, כולם אוהבים אותי, כולם מוחאים לי כפיים, עושים עליי תוכניות בטלוויזיה, מזמינים אותי לכל מיני מקומות, יש לי מלא כסף, הכל נפלא. זה כאילו, זה תדמית של ההצלחה, זה תדמית של הכל נהדר. אבל בפועל, זה לא ככה. זה לא מה שאתה רואה בטלוויזיה, אלא אתה צריך להמשיך לנהל את העסק שלך, ממשיכות להיות תקלות, יופי שהנפקנו בבורסה, אבל...
המתחרים נושפים באורפי.
לא רק זה, אלא אני, עוד כמה דקות אני אהיה זה שהיה. ברגע שהגעתי, אז מעכשיו אני זה שהיה, עכשיו יהיה מישהו חדש, הוא זה שעוד מעט וזה שתכף יצליח. בעצם, בשביל להישאר רלוונטי, שזה מילת מפתח כאן, בשביל להישאר רלוונטי, אתה צריך עכשיו, אחרי שהצלחת, להתאמץ פי כפליים, אז מה שהרבה פעמים יזמים עושים, זה הם הופכים להיות יזמים סדרתיים. למה? כי כל פעם צריכים to up-end של הדבר הקודם שהם השיגו. אחרת, הם לא מרגישים את החוויה הזאת, אתה אומר, מי אני? אוקיי, השגתי, הקמתי חברת, לא יודע מה, חברת נדלן. השגתי, יופי. מה עכשיו? אתה גם נורא נורא לבד בחוויה הזאת. זו חוויה מאוד בודדה להיות אחי. אתה לבד בפירמידה.
וירדן, כשככה אתה נחשף לסיפור של שאול אולמרט, שמספר בגילוי לב, על זה שהוא ממש נטש את המשפחה שלו לתקופה, על מזבח, שהוא ממש נטש את המשפחה שלו לאיזושהי תקופה, על מזבח ההצלחה. איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הסיפור שלו?
אני חושב שהרבה אנשים ויזמים מצליחים, משכנעים את עצמם, ואולי במידה מסוים של צדק, שהדרך היחידה להצליח זה להקריב את הכל. ועל זה אני תמיד אומר לאנשים שאני פוגש במסגרת טיפולית, זה שכשאתה על ערש דווי, אתה לא תגיד לעצמך, הייתי יכול להרוויח עוד 100 מיליון דולר. אתה תגיד לעצמך, מה איבדתי בדרך, מה פספסתי בדרך, איזה אנשים השארתי מאחור. אלה הדברים שאתה תחשוב עליהם.
ובאופן אישי, אתה מכיר אנשים מצליחים מאושרים?
כן. הרבה פעמים מוצאים סיפוק בעשייה שלהם, הם כל הזמן מחפשים להתחדש, להתגוון, ותמיד תמיד יש להם דרכים אחרות שלא קשורות בעבודה שלהם, שבהם הם מוצאים את הדרך לעשות גראונדינג, כאילו לקרקע את עצמם, אוקיי? הם מחוברים כל הזמן גם לקרקע באיזושהי דרך.
איך הם עושים את זה?
יש אנשים שיש להם את הקבוצת חברים שאיתם הם עושים את הספורט פעם בשבוע, אוקיי? שמלווה אותם מהיום שהכירו אותם כשהם לא היו מצליחים. יש להם את התחביב שלהם, או את המישהו במשפחה, או את המנטור שמלווה אותם עוד מלפני שהם היו, או את הדמות הזאת, את המקום שבהם הם יכולים להישאר, אני הבן אדם הרגיל שרואים אותי גם בחולשות שלי, ומקבלים את זה. כי אז הם מצליחים להחזיק את את הפער הזה יותר טוב. כי כשאתה במקום של ההצלחה, אתה רק מספר על אתה יודע, את הכתבות בגלובס שמראיינים את היזם, המנכ״ל הזה, והוא מספר על איך הוא התגבר, ואיך הוא עשה, ואיך הוא עשה, הוא לא מספר על על הדיכאונות, ועל איך שהוא נפגע מההוא, ואיך שעשו לו ככה, ושזה לא בדיוק הכל מושלם.
שאשתו כמעט זרקה אותו מהבית, כן.
שאשתו אמרה לו שהוא חרה של בן אדם, ושהילדים לא מדברים איתו, הוא לא יספר את זה, זה כאילו, ואז אתה יוצר, מה זה עושה? זה מנציח את התדמית הזאת של הצלחה, בתור משהו נפלא ונהדר, שאין לו דאונסייד.
ירדן לוינסקי, תודה רבה.
תודה רבה, אילה.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. וגם נשמח אם תשלחו את הפרק לחברה או חבר שרוצים לשמוע על הצד היותר אפל של ההצלחה. אם יש לכם תגובות, הצעות או רעיונות לגבי הפרק ובכלל, אתם מוזמנים לכתוב לי להילה, hila@globes.co.il, וגם את כל חברי הצוללת, אורי פסובסקי ואמירה ברקת. אנחנו מאוד שמחים לשמוע מכם. הקטע של אלניס מוריסט לקוח מתוך התוכנית של VH1 Behind the Music, ושל מייקל פלפס מתוך התוכנית Today של NBC. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. תודה לקרן אור שץ שסייעה עם התמלול והעריכה. אני אילה וייסברג, תודה לכולכם שהאזנתם. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.